האיש שנפל מהשמיים. כתבתו של סירין קייל, גרדיאן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. זה היה ביום ראשון, 30 ביוני 2019, אחר הצהריים, ומזג האוויר היה קיצי ונעים. וויל, מהנדס תוכנה בן 31, שכב על מיטה מתנפחת בגינת ביתו בקלפהם שבדרום מערב לונדון. הוא לבש פיג'מה ושתה בירה פולנית. בזמן ששוחח בחוץ עם שותפו לדירה, מטוסים שעשו את דרכם לשדה התעופה הית'רו התכוננו לנחיתה. וויל הראה לשותף שלו אפליקציה בנייד שיודעת לזהות את המסלול והדגם של כל מטוס חולף. הוא בדק את האפליקציה על מטוס אחד, ואז הרים שוב את הטלפון, מגן על עיניו מהשמש וממצמץ לשמיים. ואז הוא ראה משהו נופל. בהתחלה חשבתי שזה תיק, אמר, אבל אחרי כמה שניות הוא הפך לחפץ די גדול ונפל במהירות. אולי נפלה חתיכה מכאן הנסח, חשב, או מזוודה מטעם מטען. אבל אז נזכר במאומם במאמר שקרה לפני שנים על אנשים שמתחבאים במטוסים. הוא לא רצה להאמין בזה, אבל ככל שהחפץ התקרב, לא היה אפשר להכחיש. בשנייה או שתיים האחרונות של הנפילה שלו ראיתי גפיים, אמר וויל. הייתי בטוח שזה גוף אנושי. וויל צילם צילום מסך של ההודעה של אפליקציית הטיסה, והשותף שלו הזיק את המשטרה כדי למסור להם את הפרטים. טיסת KQ-100 של קניה איירווייז, בוינג 787-8 דרימליינר, שיצא מנמל התעופה הבינלאומי ג'ומו קנייאטה בניירובי, 8 שעות ו-6 דקות קודם לכן, ב-9:35 שעון מקומי. וויל יצא עם האופנוע שלו בתקווה שיראה תיק מונח על הכביש, מתפלל שזה רק תיק או מעיל או משהו כזה, אמר. בשלב מסוים הוא מצא תרמיל גב מוטל על הכביש וחש פרץ הקלה. בבדיקה מדוקדקת יותר ראה שהוא מכוסה באבק. הוא לא יכול היה ליפול מהמטוס. כשהגעתי לכביש הבא, סיפר וויל, ניידת משטרה הגיעה בהיללות בכיוון ההפוך וכמעט הורידה לי את הכידון. חשבתי, אוי ואבוי, זה בטוח היה בן אדם. וויל נסע בעקבות ניידת המשטרה שהובילה אותו לרחוב אופרטון, מרחק 300 מטר מביתו. צעיר חיוור, הוא נראה בשנות ה-20 לחייו ובתחילת שנות ה-30, עמד מחוץ לבית לבנים נאה, רועד ושותק. שמו היה ג'ון בלדוק, גם הוא מהנדס תוכנה, במקור מדבן. וויל הביט בג'ון. הדבר הראשון שאמרתי לו היה, זה היה בן אדם, נכון? כי עדיין לא הייתי בטוח ב-100%. והוא לא אמר כלום, רק הביט בי והנהן. ואז זה נחת עליי, כמו ערימת לבנים. וויל צדק, זו הייתה גופה. היא או הוא צנחו מגובה 1,070 מטר, קפואים למחצה, ופגעו בקרקע ב-15:38. הוא היה האיש שנפל מהשמיים, הנוסע הסמוי. מקרה הנוסע הסמוי של קניה איירווייז היה אמור להיות מועבר לטיפולה של יחידת הנעדרים של משטרת המטרופולין של לונדון, אבל ביום שהשיחה הגיעה, הצוות היה עמוס. סמל בילוש פול גרייבס, מהיחידה לפשעים מיוחדים, התנדב למשימה. חשבתי שזו עבודה מעניינת, אמר גרייבס, כשנפגשנו בשנה שעברה במשרדו הצר, בתחנת המשטרה של בריקסטון. במהלך 30 שנות הקריירה שלו במשטרה, עבד גרייבס על חקירות דקירה, ירי, חטיפות וניסיונות רצח. אלה היו חקירות מייגעות, והוא היה רגיל לעינה הבוחנת של התקשורת, לבני משפחה וחברים שדורשים תשובות ולעדים שמסרבים לשתף פעולה. כבלש בכיר ומנוסה, קיווה גרייבס לזהות את האיש שנפל ולהחזיר את גופתו למולדתו, אבל הוא לא היה אופטימי. קשה למצוא אנשים אופטימיים במשטרה, צחק. כשהשיחה נכנסה ב-15:39, מיהרו השוטרים לרחוב אופרטון, שם שוחחו עם וויל, ג'ון והשכנים. המשטרה יצרה קשר עם הית'רו, ששלח צוות לבדוק את תאי הגלגלים של מטוס קניה איירווייז, האזור נטול לחץ האוויר שאליו מתקפל כאן הנסע של המטוס לאחר ההמראה. בתאי הגלגלים יש מספיק מקום להשתופף ולחמוק מזיהוי. בתוכם מצא הצוות תרמיל חקי מתונף ועליו ראשי התיבות MCA. התרמיל לא הכיל רמזים משמעותיים, רק מעט לחם, בקבוק פנטה, בקבוק מים וזוג נעלי ספורט. זו הייתה הישרדות בקליפת אגוז, אוכל ומים וזוג נעליים, אמר גרייבס. אבל היה שם גם מעט כסף קנייתי, והתברר שבקבוק הפנטה נמכר על ידי חנות קנייתית, מה שמעיד כמעט בוודאות על כך שהנוסע הסמוי עלה שם למטוס. ב-15:41 בחדר המתים ברובע למבת' שבלונדון, נטלו הפתולוגים דגימות DNA של האיש וצילומים של טביעות האצבעות שלו, ושלחו אותם לרשויות בקניה. תוצאות ה-DNA חזרו במהרה. אין התאמה. גרייבס קיווה שיהיה לו יותר מזל עם טביעות האצבעות, שכן משרות רבות בקניה מחייבות נטילת טביעות אצבעות מהמועמדים. אבל גם טביעות האצבעות של הנוסע הסמוי לא היו במאגר המשטרה של קניה. בעוד גרייבס ממשיך בעבודתו, עטו העיתונאים על רחוב אופרטון וראינו את השכנים לשלל כתבות שהקפידו לציין את ערך הבית ששכר ג'ון, 2.3 מיליון לירות סטרלינג, ואת המוסד שבו סיים את לימודיו, אוניברסיטת אוקספורד. לא קשה להבין מדוע הגיע הסיפור הזה לכותרות. סיפורים על מאגרים שמסכנים את חייהם כדי להגיע לאירופה התפרסמו בחדשות כמעט דרך קבע. חודש קודם לכן יורט מספר C של סירות ביום אחד בתעלת למנש, ומשמר הגבול של המדינה תפס יותר מ-70 בני אדם. שנה קודם לכן העריכה סוכנות הפליטים של האום כי 6 בני אדם מתו בכל יום בניסיון לחצות את הים התיכון. אבל הסיפורים האלה כבר היו כה מוכרים עד שלעיתים קרובות נתקלו באדישות. סיפור הנוסע הסמוי הקנייתי נראה כחידוש מרענן. כאן היה אדם אנונימי שנסע ממדינה שבה כשליש מהאוכלוסייה חי על פחות מ-$2 ליום, שנפל אלפי מטרים ממטוס אל אחת השכונות העשירות ביותר בלונדון. זה ממש זועק לשמיים, אמר גרייבס, מפגש עולמות במהירות של 300 קמ"ש. הסתתרות בתא הגלגלים של מטוס נוסעים היא דבר מסוכן הגובל בהתאבדות. לפי נתוני רשות התעופה הפדרלית האמריקאית, בין 1947 לפברואר 2020, 128 אנשים ברחבי העולם ניסו להסתנן באופן כזה לטיסות. יותר מ-75% מהם מתו. זה לא מפתיע. סכנת מוות עורבת בכל שלב. הנוסע הסמוי עלול ליפול מהמטוס בעת ההמראה, כפי שקרה לקית' ספספורד, בן ה-14 בפברואר 1970, כשנפל מתא הגלגלים של מטוס דאגלס DC-8, שטס מסידני לטוקיו זמן קצר לאחר ההמראה. למרבה התדמה, צלם לחד את הרגע שבו נפל הנער מהמטוס. אם הנוסע הסמוי שורד את ההמראה, הוא יכול להימחץ על ידי כאן הנסע כשהוא מתקפל אל תוך תא הגלגלים. כך נהרג הנוסע הסמוי הקובני אדוניס גררו בריוס, בן ה-23 ביולי 2011 מעל הוואנה, לאחר שטיפס על מטוס איירבוס A340 שטס למדריד. אם הנוסע הסמוי מצליח לחמוק מהימחצות, הוא כנראה ימות זמן קצר לאחר מכן. בתוך כ-25 דקות מההמראה, רוב מטוסי הנוסעים מגיעים לגובה שיוט של 35,000 רגל, כ-10.5 קילומטרים. הטמפרטורה מחוץ למטוס היא בערך מינוס 54 מעלות, אם כי משככי הזעזועים ההידראולים, המשמשים להערכה ולקיפול של כאן הנסע, פולטים חום ומעלים את הטמפרטורה בכ-20 מעלות. ולמרות זאת, מינוס 34 מעלות היא טמפרטורה נמוכה מספיק כדי לגרום להיפותרמיה קטלנית. לחץ האוויר בגובה השיוט נמוך פי 4 מהלחץ שבגובה פני הים, מה שאומר שריאות האדם אינן יכולות לקבל די חמצן מהאוויר. מצב זה יוביל להיפוקסיה, חוסר חמצן, כשאדם אינו מסוגל לספק מספיק חמצן לרקמות הגוף, מה שעלול לגרום להתקפי לב ולמוות מוחי. הירידה המהירה של לחץ האוויר במהלך נסיקת המטוס יכולה גם לגרום למחלת הדקומפרסיה, הפחתת לחץ, המכונה מחלת הצוללנים, שבה נוצרות בועיות גז בגוף וגורמות למגוון פגיעות, חלקן קטלניות. גם אם הנוסע הסמוי שורד איכשהו את המסע, הוא יהיה מחוסר הכרה כשהמטוס יתחיל את הנמכתו, כך שכאשר כאן הנסע של המטוס נפתח בגישתו הסופית, בדרך כלל במרחק של 8 קילומטרים מהמסלול, הנוסע הסמוי כנראה ייפול מתא הגלגלים אל הקרקע, אלפי מטרים מתחתיו. זוהי הסיבה שגופות של נוסעים סמויים נמצאות לפעמים בדרום לונדון, תחת מסלול הטיסה של הית'רו. ראשו של קרליטו וייל ממוזמביק, שנפל מטיסת בריטיש איירווייז ביוני 2015, נערף כשהתנגש במזגן של בניין משרדים בריצ'מון. מוחמד אייז, יליד פקיסטן, נפל מטיסה של בריטיש איירווייז ביוני 2001, ומת כשפגע בחניון הום בייס, אף הוא בריצ'מונד. ועדיין, מה שבאמת יוצא דופן, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בכך, הוא שחלק מהנוסעים הסמויים אכן שורדים. מדענים מתקשים להסביר את התופעה, בעיקר משום שאין באפשרותם לערוך ניסויים שמדמים מה קורה לבני אדם שמסתתרים בתאי גלגלים בגובה רב. קורה משהו שאנחנו לא מבינים לגמרי, אמר פאולו אלבס מהתאחדות הרפואה האווירית. אז איך להערכתם מצליחים חלק מהנוסעים הסמויים להערים על המוות? הם נכנסים לתרדמת חורף. סטיבן ורונו, המומחה המוביל בעולם לנושאים סמויים בתאי גלגלים, הציג תיאוריה זו במאמר שהוגש ב-1996 לרשות התעופה הפדרלית. טמפרטורת הגוף הבסיסית של האדם יכולה לרדת ל-27 מעלות צלזיוס. טמפרטורת גוף תקינה היא בין 36.1 ל-37.2 מעלות, או אפילו מתחת לכך. כשהמטוס נוחת, מתרחשת התחממות הדרגתית מחדש, יחד עם חימצון מחדש. אם התמזל מזלו של אותו אדם להימנע מנזק מוחי או ממוות בעקבות ההיפוקסיה וההיפותרמיה, דום לב או אי-ספיקת לב בעת ההתחממות מחדש, או מסיבוכים נוירו-וסקולריים חמורים של מחלת הדקומפרסיה, מתרחשת התאוששות הדרגתית של ההכרה. ככל הנראה, מחקרים על מקרי טביעה במים קרים תומכים בתיאוריה של ורונו. בפברואר 2011, 13 בני נוער דנים ושני מורים היו על סירה שהתהפכה בפיורד קפוא במהלך טיול של בית הספר. אחד המורים וכמה מהתלמידים הצליחו לשחות לחוף ולהודיע על כך לרשויות. המורה השני נמצא מאוחר יותר מת בפיורד. כשהמגיבים הראשונים הגיעו למקום כעבור 103 דקות, 7 מהנערים היו מחוסרי הכרה וצפו במים בטמפרטורה של מינוס 2 מעלות. בשעתיים שנדרשו כדי לחלץ אותם מהפיורד ולהטיס אותם לבית החולים, ליבם הפסיק לפעום. טמפרטורת הגוף הפנימית הממוצעת שלהם הייתה 18.4 מעלות. הם היו מתים קלינית, אמר דוקטור מיכאל יגר ונצ'ר, שטיפל בהם. בבית החולים הממלכתי של דנמרק בקופנהגן, חיממו הרופאים את דמם של הנערים במעלה אחת כל 10 דקות, עד שחזר ל-36 מעלות, במכונת אקמו, חימצון חוץ גופי באמצעות ממברנה, ששואבת דם מהגוף, מחמצנת אותו, ואז מזרימה אותו חזרה לגופו של האדם המורדם. משמעות התהליך היא שהדם עוקף את הלב והריאות ומאפשר להם להחלים. לאחר שהשיבו לנערים את חום גופם, הם עוברו ליחידה לטיפול נמרץ, שם הושרו בהרדמה עמוקה, מחוברים למכונות הנשמה, שמהן נגמלו בהדרגה. כל השבעה חזרו להכרה. תלמיד אחד ספג פגיעות פיזיות וקוגניטיביות קשות וחי כיום במוסד טיפולי. ששת האחרים ספגו פגיעה מוחית קלה עד בינונית, אך הצליחו לנהל חיים רגילים יחסית ובסופו של דבר חזרו לבית הספר. הם למדו ועברו את הבחינות אבל אולי ברמה הנמוכה יותר, אמר ונצ'ר. הם לא בדיוק כפי שהיו לפני התאונה. יש הבדל. הם מרגישים זאת גם בעצמם. הם יגידו, אני לא מתפקד כמו פעם. כשאדם כמעט קופה, צורכי החמצן והאנרגיה שלו פוחתים, מה שהופך אותו לרגיש פחות לפגיעה מוחית כתוצאה מהיפוקסיה. כשהוא שב ומתחמם בהדרגה, הוא מתעורר מחדש, כאילו מתוך חלום. ראינו מעל כל צל של ספק שזה אפשרי, אומר אלבס. יש ראיות מוחשיות. חלק מהנושאים הסמויים ששרדו נמצאו כשהם מחוסים בכפור, מה שמוכיח שהם באמת עברו היפותרמיה. בספטמבר 2019, 3 חודשים לאחר שקיבל גרייבס את התיק, הוא טס לקניה בתקווה לחשוף כל פיסת מידע שעשויה לסייע בזיהוי הנוסע הסמוי. הוא ביקר בשכונות עוני בקרבת שדה התעופה. הוא ביקר בחדרי מתים שהיו מלאים בגופות שלא נדרשו. גורמים רשמיים לקחו אותו לסיור בשדה התעופה בניירובי והעניקו לו גישה לצילומי ההבטחה. הם גילו כי לאחר שהמטוס נחת מדרום אפריקה, הוא עבר לרחבת החנייה 1, שם חנה 5 שעות. ואז הוא עבר לשער היציאה 17, שם עלו הנוסעים על הטיסה ללונדון. צילומי ההבטחה של שער היציאה והמסלול מראים שאיש לא טיפס למטוס במהלך ההמראה, ואיש לא התגנב לכאן הנסה בזמן ששעה בשער 17. פירוש הדבר שהנוסע הסמוי עלה למטוס כמעט בוודאות כשחנה ברחבה החיצונית. שם צילומי ההבטחה היו ברורים פחות. איך הוא הצליח לעלות למטוס? פיזית זה כנראה לא היה קשה. לרוב, נוסעים סמויים מנסים להגיע אל שני תאי הגלגלים האחוריים, כיוון שהם גדולים יותר מאלה שבקדמת המטוס. כדי להיכנס לתא הגלגלים יש להתפתל כשני מטרים במעלה כאן הנסה. הוא מכוסה תמוכות, מה שמקל את הטיפוס עליו, ולסחול לתוך החלל שאליו מתקפלים הגלגלים לאחר ההמראה. החלק הקשה היה להיכנס למטוס לפני ההמראה. ההבטחה בשדה התעופה הבינלאומי ג'ומו קנייטה הייתה הדוקה. לא היו שום עדויות לפרצות הבטחה ברורות, אמר גרייבס. כל אנשי הצוות נדרשו להשתמש באישורים כדי לעבור בשערים מובטחים. גרייבס ידע שלדיילי קרקע, אחראי כבודה או עובדי ניקיון, תהיה גישה למטוס כאשר מנקים אותו, מתדלקים אותו ומאמיסים אותו להמראה. אתה מחפש עובד בשכר נמוך וחסר השכלה עם גישה לאגן, אמר דיוויד לירמונט, עורך מייעץ באתר חדשות התעופה Flight Global. האגן הוא מונח צבאי לאזור החנייה כאשר המטוס נמצא על הקרקע. לא סביר שזה יהיה מכונאי, כי אחד כזה יודע שהסתננות למטוס היא לא דרך טובה להשיג טיסה זולה, כי הוא לא יזכה להגיע לצד השני. אך רשויות שדה התעופה בקניה התעקשו באוזני גרייבס כי איש מעובדיהן אינו חסר או נעדר, וכי חקירות המשטרה לא העלו כל הוכחה לכך שאיש צוות סייע לנושא הסמוי להיכנס למטוס. אפשרות נוספת הייתה שהנושא הסמוי הגיע למטוס מבחוץ, לאחר שפרץ את הגדר המקיפה את נמל התעופה. ב-2014 טיפס איחי אבאדי בן ה-15 מעל גדר בשדה התעופה סן חוזה בקליפורניה, והסתנן לטיסה להוואי. אבדי שרד את הטיסה. אך שוב, גורמים רשמיים בנמל התעופה הבטיחו לגרייבס שגם הגדר המקיפה את הנמל הייתה מאובטחת. כמו בכל הטענות האלה, לא הייתה לו ברירה אלא להאמין למילתם. משדה התעופה ג'ומו קנייטה לא התקבלה תגובה לבקשות לתגובה לכתבה הזו. המקרה הזה היה מבלבל. אדם טיפס למטוס בניירובי. הוא נפל מהשמיים מעל לונדון. הוא היה קנייתי. כל הדברים האלה היו ודאיים או כמעט ודאיים, אך גרייבס עדיין לא היה קרוב למצוא את האיש שלו. גרייבס הוא לא טיפוס רגשני, אך המקרה השפיע עליו. בטיסה שלו לקניה היה רגע אחרי ההמראה, כששמע את חריקת הגלגלים שמתקפלים פנימה. הוא הסתובב אל עמיתו והתכווץ. פשוט הסתכלנו אחד על השני, אמר. היה נורא לדמיין אדם יושב תחת הגלגלים, לבדו, מצטופף בתוך התא הקטן. בעבודה שלי רואים הרבה דברים נוראיים. מתים, גופות מרוטשות, ואכן סובלים משחיקת החמלה במידה מסוימת. אבל כששמעתי את רעש הגלגלים חשבתי, אוי אלוהים, זה נראה כמו מעשה נואש כל כך. מבחינתו של גרייבס, הסיפור לא התמצא רק באופן הגעתו של הנוסע הסמוי למטוס. השאלה החשובה יותר הייתה, מדוע? ראינו את ההשלכות של נפילה ממטוס, אמר גרייבס, אבל מבחינתי החלק המעניין היה, איפה התחיל הסיפור? נוסעים סמויים היו מאז ימי התעופה הראשונים. אנשים ממדינות כגון קובה, דרום אפריקה, קניה, ניגריה, סנגל, הרפובליקה הדומיניקנית וסין, טיפסו בחבל עם טוסים בתקווה להשאיר את חייהם הישנים מאחור. הם נמלטים מכל מיני סיבות. עוני, אומללות, שיעמום, ייאוש. בסווי, בן ה-12, שהסתדן למטוס הדאגלס DC-3 מאינדונזיה לאוסטרליה ב-1946, היה יתום שעבד תמורת מזון במטבחים של שדה התעופה קופנג במערב תימור. אבדי, הנער שטס בתא הגלגלים של מטוס הבוינג 767 מקליפורניה להוואי, אמר כי ניסה לחזור לאמו שבסומליה. כל הנוסעים הסמויים הידועים שהסתתרו בתאי הגלגלים היו גברים ונערים, אם כי הייתה אישה קובנית ששלחה את עצמה מיה בהם על ארצות הברית בתא המטען של מטוס ב-2014. הנוסע הסמוי הצעיר ביותר שתועד היה ילד בן 9, אך רוב הנוסעים הסמויים היו מבוגרים מתחת לגיל 30. מעט מאוד מקרים של הסתננות סמויה למטוסים הראו בטיסות פנים. בקובה, תועד מספר המקרים הרב ביותר של נוסעים שמסתתרים בתאי הגלגלים, עם 9 מקרים. הראשון היה ארמנדו סוקארס רמירז. ביוני 1969, כשהיה בן 17, הסתתר רמירז בתא הגלגלים הימני של מטוס דאגלס DC-8, שאמור היה לטוס במשך 8 שעות מהוונה למדריד. עם הנחיתה מצא הטייס את רמירז שוכב מתחת למטוס, מכוסה בקרח, לא נושם. הרופאים בסברת כינו אותי הקרטיב, אמר רמירז לאחרונה. הוא בן 69 כיום, אב ל4 וסב ל12 נכדים, וגר בווירג'יניה. בגיל 10 רצה רמירז לעזוב את קובה. את הרעיון להסתנן למטוס הגה חברו חורחה פרז בלנקו, שהיה צעיר ממנו בשנה. יחד הם ערכו תצפיות על שדה התעופה בהוונה. חברת התעופה היחידה המתאימה הייתה איבריה, אמר רמירז, כי השאר טסו למדינות קומוניסטיות. אם היינו נוחתים שם, היו שולחים אותנו חזרה, אולי באותו תא גלגלים. טיסת איבריה איירליינס ממדריד נחתה ביום שלישי בבוקר, תדלקה ויצא ביום שלישי בערב. בשלושה ביוני 1969 המתינו רמירז ופרז מחוץ לגדר השדה. רמירז נסע חבל, פנס וצמר גפן כדי לדחוף באוזניו. כשהמטוס החל לנסוע לעבר המסלול, הם קפצו מעל הגדר. פרז החל להתחרט, ורמירז כמעט גרר אותו למטוס. המנועים שאגו. הם התקרבו לירכתי המטוס. פרז נכנס לתא הגלגלים השמאלי ורמירז לימני. המטוס המריא. כשהמטוס התרומם באוויר, סיפר, התא התחיל להיפתח כדי לאפשר לגלגלים להיכנס. נאחזתי בקצה התא, בקצות האצבעות, והרוח הטיחה אותי הצידה. האמה שלו השחירה מקביעות קור ומאמץ. פרז נפל מהמטוס ונמצא חי על המסלול בהוונה, ומאוחר יותר נכלה על ידי ממשלת קובה. כשהגלגלים התקפלו פנימה, הצליח רמירז למקם את רגלו כך שלא ייפול מהמטוס, אך כעת ניצבה בפניו בעיה חדשה. כאן הנס המחץ אותו. זיכרון הסיטואציה גרם לו להתנשם והוא נאלץ לעצור לרגע כדי להירגע. הוא מחץ אותי ואני דחפתי החוצה, והגלגל נדחק פנימה. המשיך. למרבה המזל, הגלגלים נשלפו שוב החוצה, אמר רמירז, מה שאפשר לו להתאים את תנוחתו לפני שהתא נסגר בחוזקה. בתוך תא הגלגלים היה חשוך ומחריש אוזניים. אתה הופך לחלק מהרעש. זה גרם לי לרעוד. תחפתי צמר גפן לאוזניים, אבל זה לא עבד. כשאתה הופך לרעש, זה מעבר ליכולות ההבנה, אמר. אך גם כשישב שם, דחוק בפינת התא, הרגיש איך האושר מציף אותו. הייתי מרוצה, אמר, כי הצלחתי במשימה. הוא נשען על הצמיגים שהיו חמים למגע, אך הם התקררו במהירות כשהטמפרטורה בתא צנחה. זה היה מאוד מאוד קפוא, אמר, ואני רעדתי כולי. הוא התעלף, והזיכרון הבא שלו הוא שהתעורר מתחת למטוס במדריד, ואז איבד את הכרתו שוב. חובשים הוזקו למקום, אנשי צוות העבירו אותו לשדה התעופה והשאירו אותו על הקרקע במחשבה שהוא מת, ואז הוא התעורר שוב. ראיתי אנשים סביבי והחדר הסתובב כאילו הייתה לי סחרחורת, הוא אומר. הכל זז, הקירות זזו והאורות זזו מצד לצד. רמירז העביר את ה-52 הימים הבאים בהתאוששות בבית החולים. הוא הפך לסנסציה תקשורתית בינלאומית וזכה לביקורים של עיתונאים מניו יורק טיימס ומרידרס דייג'סטס. הרשויות בקובה זעמו. קסטרו דיבר עם אבי, טען רמירז. הוא אמר, אין לי שום בעיה איתך. מי שאני רוצה לשים עליו את היד הוא הבן שלך. כי הבכתי אותם. בתחילה לא הצליח לשמוע דבר, והצוות נאלץ לתקשר איתו באמצעות לוח וגיר, אך לאחר חודש השמיעה שלו חזרה. למרבה התדמה, הוא אומר שלא סבל מהשלכות בריאותיות ארוכות טווח. לחץ הדם שלי תקין, הדופק שלי תקין, אמר. הוא עבד כקבאי במשך 11 שנה. כנוצרי הדוק, רמירז מאמין שהתערבות אלוהית הצילה את חייו. אלוהים הניח עליי את ידו, אמר. יש לו רק חרטה אחת. אחריי, בקובה, הרבה צעירים ניסו לעשות את מה שעשיתי, אמר, ורובם מתו. לאחר שמיצה את כל כיווני החקירה שלו בקניה, נותרה לגרייבס רק אפשרות אחת, לחשוף את ממצאיו בתקשורת בתקווה לחדש את סיקור הסיפור ולהפעיל את זיכרונו של מישהו. אנשים בטח חושבים שהמשטרה יוצאת לשטח ומחפשת רמזים, אמר, אבל מה שאנחנו באמת מסתמכים עליו הוא הציבור ועדים שרואים דברים ומספרים לנו. אלא שהרעיון של התעניינות תקשורתית רבה יותר לא מצא חן בעיני עמיתיו בקניה, אמר גרייבס. לא קשה להבין מדוע. עבור האנשים שמנהלים שדות תעופה, נושאים סמויים הם עניין מביך, מסוכן, ופעמים רבות יקר. לאחר פריצת הגדר של סן חוזה, הוציא שדה התעופה 15.4 מיליון דולר על שדרוג 3,000 מטר של גדרות, ועבור הממשלות, התקריות האלה הן חדשות רעות, שגורמות לרבים ברחבי העולם לתהות מדוע אזרחיהן כה נואשים לעזוב את המדינה עד כדי נטילת סיכונים יוצא דופן כאלה. ביולי 2013 מת היקמט קומור, טורקי בן 32, לאחר שהסתנן לתא הגלגלים בטיסת בריטיש איירווייז מאיסטנבול ללונדון. בימים שלאחר האירוע, ביקרו בבית המשפחה שוטרי משטרת טורקיה והורו להם לא לדרוש מידע נוסף על אופן כניסתו של קומור למטוס. הם אמרו לדוד שלי לא לחבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, אמרה אחייניתו של קומור, פאטוס, סטודנטית מלונדון. אמרו לו לרדת מזה. מבחינת הרשויות בקניה, ייתכן שהיה חשש נוסף. ב-2017 קיבל שדה התעופה הבינלאומי ג'ומו קנייטה סיווג ביטחוני של קטגוריה 1, שהתיר טיסות ישירות לארצות הברית. יש תחושה כללית במשטרה שאם יוכח שהנוסע הסמוי הוא אדם שמקורו בקניה, הדירוג הביטחוני של שדה התעופה ירד, אמר העיתונאי הקנייתי הילרי אורינדה מסוכנות הידיעות הצרפתית. כל שוטר שדיברתי איתו נזהר בדבריו מסיבה זו. בסופו של דבר הצליח גרייבס לשכנע את משטרת קניה להפיץ מידע על המקרה באמצעות העיתון המשטרתי הפנימי, בתקווה לעודד את הקצינים האזוריים לחקור בנושא. בשובו לבריטניה באוקטובר, הוא הפיץ התאמה אלקטרונית של פני הנוסע הסמוי, ששוחזרו על ידי פתולוגים בימים שלאחר האירוע, לצד צילום של רכושו הדל. ההודעה לעיתונות שליוותה את הפרסום התייחסה לראשי התיבות שנכתבו על תרמילו של הנוסע, MCA. עיתונאים הסתערו על מידע חדש זה. וב-12 בנובמבר פרסם ערוץ החדשות הבריטי Sky News תוצאות חקירה שערך וטען כי הנוסע הסמוי זוהה על ידיו כפול מניאסי, בן 29, שעבד כמנקה בשדה התעופה. בת זוגו של מניאסי, שכונתה בשם הבדוי איירין, אמרה לסקאי כי ראשי התיבות של התרמיל הם חבר אספת המחוז, Member of County Assembly, כינויו של מניאסי. אמו טענה כי זיהתה את תחתוניו. ווילי לוסיגה, עיתונאי ברשת הטלוויזיה הקנייתית KTN News, היה המום. כמו עיתונאים קנייתים רבים, הוא עקב מקרוב אחר הסיפור וניסה לזהות את הנוסע הסמוי בעצמו, אך לא זכה לסיוען של רשויות שדה התעופה או המשטרה. הוא התקשה להאמין שהתיק באמת פוענח. גם לאורינדה היו ספקות. אמו אמרה שהיא לא דיברה איתו כמה שנים, אמר אורינדה, אבל הצליחה לזהות את תחתוניו? השניים החליטו לרדת לעומק החקירה של סקאי. כשלוסיגה מצא את משפחתו של האיש שזוהה על ידי הערוץ כפול מניאסי, הוא ידע שמשהו לא בסדר. מכיוון שאמרו להם שבן משפחתם מת, ציפיתי למצוא אותם במצב רוח עגום, אמר. אבל כשהייתי שם, הכל היה כרגיל. האב אמר ללוסיגה שכמה אנשים לבנים באו לבקר את המשפחה ונתנו להם $200. כסף החליף ידיים, ואב אנלפבית שוכנע לומר לציטוט שבנו הוא הנוסע הסמוי, אמר לוסיגה. החקירה של סקאי קרסה במהירות. לא היה כל תיעוד לכך שפול מניאסי עבד אי פעם בשדה התעופה ג'ומו קנייאטה. להורים שדיברו עם סקאי גם לא היה בן בשם פול מניאסי. לבדם קראו סדריק שויאנג'ה אייזק. לא ברור מניין הגיע השם פול מניאסי. לבסוף הייתה העובדה הלא נוחה שאייזק לא מת, אלא חי, כלו בכלא בניירובי. כשעיתונאים זרים באים ועושים כתבות בקניה, אמר אורינדה, אנשים נפתחים כי הם חושבים שאנשים בסביבתם לא יראו את הכתבה. הם לא מתארים לעצמם שמישהו בקרבתם יבדוק אם מה שדווח היה נכון. ב-22 בנובמבר חזר בו ערוץ סקאי מהכתבה ופרסם התנצלות. המקרה הותיר את אורינדה מבולבל. בקניה אין תרבות כזאת של אנשים שמנסים נואשות להגיע למערב בכל דרך אפשרית, אמר. קניה היא מדינה עשירה יחסית בהשוואה למדינות רבות אחרות באזור, וכלכלתה היא השישית בגודלה באפריקה. דאגה תחופה יותר, אומר אורינדה, היא מאגרי העבודה שנוסעים למדינות המפרץ וחווים התעללות מידי מעסיקיהם. בסוף 2019 סיכמו הגורמים הקנייתים את חקירתם, ולא נמצאה פרצה בשדה התעופה הבינלאומי ג'ומו קנייאטה. הוא שמר על סיווקו הביטחוני. ואז, יותר משנה לאחר מכן, קרה דבר מה מוזר. ב-4 בפברואר 2021 נחת מטוס מטען מסוג Airbus A330 של Turkish Airlines במאסטריכט. מעל כאן הנסע הראשי היה נער קנייתי בן 16. המטוס יצא משדה התעופה ג'ומו קנייאטה ב-3 בפברואר ועצר באיסטנבול ובלונדון לפני שנחת בהולנד. באורח פלא הנער היה בחיים וכנראה לא נפגע. הוא שוחרר מבית החולים לאחר יום אחד. בהצהרה שמסר, סיפר הנער לחוקרים ההולנדים כי עלה למטוס ונרדם, והסביר כי עזב את קניה בחיפוש אחר חיים טובים יותר. כעת הוא מבקש מקלט בהולנד. רשויות שדה התעופה ג'ומו קנייאטה לא הכירו באירוע ולא הסבירו כיצד הצליח נוסע סמוי לפרוץ שוב את נועלי ההבטחה שלהן. טיסות משדה התעופה ממשיכות לנחות בבריטניה. זהותו של האיש שנפל מהשמיים ב-30 ביוני 2019 עדיין אינה ידועה. כל מה שאנחנו יודעים, או חושבים שאנחנו יודעים, הם הדברים האחרונים שהיה עשוי לראות ולשמוע. הגניחה והשריקה של המנגנונים ההידראולים בתוך תא הגלגלים, כשטיסה KQ-100 המתינה על המסלול בניירובי. נקישות הצעדים על מדרגות המתכת כשהנוסעים עלו למטוס. חבטת המזוודות המושלכות לתא המטען. המטוס המתרחק מרחבת החנייה, מסתובב ונוסע לעבר המסלול. הסימנים הלבנים המעבבים מתחת לרגליו. הפוגה, ואז נהמת מנועי הרולס רויס שמסתערים על האספלט במהירות של 290 קמ"ש. המטוס שצובר תאוצה, הרעש שמתגבר להיללה הפנאומטית של 1,000 מקדחות שיניים. ההמראה. צליפת הרוח, הקור המקפיא והטיפוס ל-10,000 רגל 20,000 רגל, 35,000 רגל. הקור שהולך ומתגבר, אובדן החושים. תהום הנשייה. הוא נקבר בבית העלמין בלמבאת ב-26 בפברואר 2020. זה היה בוקר יפה, האוויר היה צלול וקר כקרח. קיפצתי מרגל לרגל כדי להתחמם, אצבעותיי רעדו כשרחסתי את הכפתורים במעילי. ארבעה עובדים של מועצת למבאת, בסרבלים ירוקים ומגפיים מחוסי בוץ, המתינו לראות אם יבואו אבלים. לצידם המתין אדם עם עת חפירה מוכן למלא את הבור באדמה. עובדי המועצה שוחחו ביניהם על מותו של הנושא הסמוי. בהתחשב בכך שהוא נפל די רחוק, העיר אחד מהם, הוא היה במצב טוב למדי. בחור מסכן, שכב והשתזף, לא? אמר הקברן. פלח. עכשיו כבר רעדתי מקור. כשהתחילו להוריד את הגופה לקבר, הופיע מתאבל בודד, מתנשף. נציג רשמי משגרירות קניה, לבוש בחליפה שחורה ונעלי אור, שבקושי הספיק להגיע בזמן. הוא שידר תחושה נרגזת של אדם שיש לו המון התחייבויות ודברים טובים יותר לעשות ברגע זה. הנהנו זה אל זה, ואז ניגשו הפועלים למלאכה. מצב הרוח התחלף מעליזות מבודחת ליעילות קודרת. הם הורידו את הארון לבור הקבר, והטו את ראשיהם לכמה שניות. לארון הוצמדה לוחית מתכת, שעליה נכתב אלמוני, זכר, מת ב-30 ביוני 2019, בן 30. מותו המזוויע של הנוסע הסמוי במטוס קניה איירווייז זכה לפרסום רב, אך מאגרים רבים נוספים מתים בנסיבות מחרידות לא פחות בכל שבוע. הם ננעלים במחולות של מסעיות ונחנקים, נופלים מרכבות מסע במהלך הנסיעה או טובעים בתעלת למנש. הם נורים על ידי שוטרי משמר הגבול דרך גדרות, מתחשמלים במנהרת התעלה או מוקים למוות בידי הספסוף גזני. הם מוחזקים במתקני כליאה במשך שנים, שם הם נתונים להתעללות פיזית ומינית. לפעמים הם שורפים את עצמם בחיים, מתוך ייאוש. מאז 2014 מתו 10,134 בני אדם בנתיבי ההגירה העולמיים, על פי הנתונים של פרויקט מהגרים נעדרים. נתונים אלה הם ככל הנראה רק חלק זעיר מהתמונה האמיתית. כשהגופה הייתה באדמה, נציג השגרירות סב על הקבב ומיהר להסתלק. הסתכלתי על הקבר. אדם חסר שם היה מונח לפניי בחלקה קטנה, בדרום מערב לונדון, בקבר לא מסומן, שזוהה רק בצלב עץ פשוט ושורת מספרים. יש כל כך הרבה אנשים כמו, הם שוכבים בקברים שאיש אינו מבקר בהם, פיהם חתום לנצח, וסיפוריהם נעלמים איתם. תרגום מרב שמבן. האיש שנפל מהשמיים. כתבתו של סירין קייל, גרדיאן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.